יהושע, אפשר להתחיל? טוב, שלום לכולם. אני מניח שאחרי קצת מותשים כבר מהיום הארוך, אז עכשיו אני עוד יותר אתיש אתכם. לא אעשה הנחות, כי הנושא הוא חשוב. דברים חשובים של חכמינו בסוגיה שעסקו בה היום. רק נזכיר שהלימוד הוא א' לעילוי נשמת משה רבינו עליו השלום, שהיום היה יום הזיכרון שלו, ונזכיר אותו בשיעור, ובית לילוי נשמת ארז לבנון, השם יקום דמו. אני זוכר את היום שהוא נפל, נרצח, הייתי אחרי זה גם בשבעה, ודברים עד היום מאוד מאוד מזעזעים וקורעי לב, איך שיהודי כל כך תמים וצדיק, שדבק בקדוש ברוך הוא, נרצח על ידי בני עוולה, יימח שמם, השם יקום דמו, ובעזרת השם נראה בתחיית המתים. הנושא שהתבקשתי לדבר עליו, שאני מניח, מבין, שדיברו עליו בכל השיעורים, זה היחס בין הבניין הלאומי הכללי, בית ישראל, לבין הבניין הפרטי שאדם בונה, כאשר בונה את הקן בקוף, נכון אליעזר, קן, קן בקוף כותבים, כאשר הוא בונה את הקן המשפחתי שלו, ומה הגישור ומה החיבור בין השניים. אנחנו יודעים שתחת החופה, כשנמצאים בשיא השמחה, שוברים את הכוס, וגם יש רבים ששמים אפר מקלה, והאפר מקלה בא בשנים האחרונות, לוקחים אותו מגוש קטיף, מהר הבית, מקבר יוסף, מכל ארץ ישראל. מלווה אותנו מהיום הראשון של הקמת הבית, החיבור בין העניין הכללי לעניין המשפחתי, הביתי, האישי. וכמו בכל נושא בתורתנו הקדושה, כמו בכל נושא תורני, ברור לנו שבסופו של דבר אין סתירה. אין סתירה בתו. בימים האחרונים למדנו הרבה בשיעורים בשפת אמת וגם בכתבי הרב זצ"ל, שכל דבר שנראה נוגד וסותר, צריך למצוא את הנקודה הפנימית, את הנקודה האלוקית, ואז למצוא איך שאין סתירה באמת. זה נכון מאוד בעולם הרוחני, בעולם האידאות, אבל לפעמים כשמגיעים לשאלה מעשית, יש התנגשות. וכמה שנרצה, אנחנו תלמידי הרב זצ"ל, הרב קוק, שדיבר כך הרבה על האחדות הכוללת, ולא הוא התחיל בזה, אלא זה מדורי דורות, מהספרים הפנימיים, זה מתגלגל ומופיע הנושא הזה שהכל מתאחד, אבל בכל אופן, לפעמים, יש עניין של דחייה. דחייה, כוונתי, התנגשות, כמו עשה שדוחה לא תעשה. ומצב שאי אפשר להספיק גם דבר זה וגם דבר אחר, וצריכים לעשות העדפה מה אנחנו עושים באותו רגע. גם בנושא הזה של הבית הכללי הלאומי והבית הפרטי האישי, יש מצב, אנחנו מכירים במשנה, במסכת כתובות עם הגמרא עליה, ובזה אנחנו נדון היום, יש מצב שיש התנגשות. ואני שוב חוזר אומר, ההתנגשות תהיה זמנית. בסופו של דבר כולם יהיו שמחים. בסופו של דבר לא תהיה סתירה. יגידו, באמת, זה הדבר הטוב יותר לשני הצדדים, לכללי ולפרטי. אבל במצב נתון, ברגע מסוים, תהיה התנגשות, וההתנגשות עלולה להיות חריפה וכואבת. והשאלה היא, מהי הנחייתה של תורה ממשה רבינו, שיום הזיכרון שלו היה עד לימינו אנו. עכשיו, אנחנו יודעים שבניין בית פרטי הוא כל כך חשוב בעיני התורה ובעיני חז"ל. כתוב שמי שמגרש את אשתו, אפילו מזבח, מוריד עליו דמעות. למה מזבח? כי המזבח הרי ממוקם על המקום שממנו נצבר אפרו של אדם הראשון, שם באבן השתייה, שם בהר הבית, בבית המקדש. והאדם הראשון הרי היה ממנו הצלע נבראה, וזה היה ממש אישיות אחת. ובנשמה, גם אנחנו יודעים מהזוהר הקדוש, זה נחשב נשמה אחת, שאחרי זה התפלגו לאיש ואישה. כוונתי במשך כל הדורות, כל חטא וקלה זה התחברות לנשמה אחת מקורית. אז המזבח שנמצא על האחדות הזאת של שניהם ביחד, מוריד דמעות. כי אם יתפרק כבית, אז התפרקות בדבר שאמור להיות אחד, להישאר אחד. אז אם כך היינו מצפים שלעולם שום דבר לא יגרום לפירוק הבית, אלא אם כן התנהגות שהיא לא התנהגות של דת משה ויהודית, מה שנקרא בגמרא בכתובות, אלא אם כן יש פה התפרקות רוחנית מוחלטת, לא עלינו. אבל אם יש איזו שאלה של מצווה זו, מצווה אחרת, אם יש שאלה של מעלה ומדרגה ורוחניות, היינו אומרים, הכל נמחק, אפילו שם שמיים נמחק, לעשות שלום בין איש לאשתו. והנה כאן לפנינו, אנחנו מופתעים מי שמכיר לא מופתע, אבל העניין הזה נשאר מפתיע, נשאר די מדהים, המשנה שלפנינו. אני מקווה שלכולם יש. תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קוף יוד, עמוד ב'. מתניתין, אני קורא במקור הראשון, בעמוד הראשון שלפניכם. הכל מעלים לארץ ישראל, ואין הכל מוציאים. הכל מעלים לירושלים, ואין הכל מוציאים. אחד האנשים ואחד הנשים. אני מסתכל גם בגמרא שלפניי, שבה יש גם את פירוש רש"י ותוספות. מה פירוש, חברים יקרים, הכל מעלים לארץ ישראל, אם האיש דורש לעלות והאישה לא רוצה, והם גרים בחוץ לארץ, ולא היה כתוב בתנאי הכתובה שהם עלו לארץ, והוא לא סיכם את זה לפני כן, אבל עכשיו נדבה רוחו, והוא רוצה לעלות לארץ ישראל, אז כופין. עכשיו, לא כופין בשוטים ועקרבים, ולא במכות, חס ושלום, אבל מעמידים לפני האישה את הדרישה האולטימטיבית, מעמידים לפניה את הדרישה שהבעל רוצה לעלות לארץ ישראל, ואם היא לא רוצה, יגרש, שזה כבר דבר נורא, ולא ייתן כתובה, שזה הסנקציה, לא יודע אם זה העונש או הרתעה, לא ייתן כתובה. וגם להפך, הרי כתוב אחד אנשים ואחד אנשים, והמפרשים מסבירים, רש"י אומר, ונראה את זה בהמשך, אף האישה כופה את בעלה לעלות ולדור שם. האישה אומרת לבעלה, אני אפרק את הבית. אישה לא יכולה לתת גט לבעלה, הבעל צריך לתת גט לאישה, ובכל אופן יוכל לקוף אותו, לתת לעלות ולדור שם יחד איתה בארץ ישראל או בירושלים, אם נמצאים בארץ ישראל, ואם לאו, יוציא, האישה מחייבת לבעלה, יוציא וייתן כתובה. ומה אמרה המשנה עוד? הכל מעלים לירושלים, העניין של ריכוז הקדושה, לא רק בארץ ישראל, נמצאים בארץ והוא או היא דורשים לעלות לירושלים, אחד כופה את השני. ואין הכל מוציאים, כשהכוונה היא הכל לא מוציאים, כשמצאים בפנים כבר, לא יוצאים החוצה. אי אפשר להוציא אחד את השני. ואם רוצים לצאת, אז גם על זה יגרש ויתן כתובה, או יגרש ולא יתן כתובה, תלוי מי רוצה לצאת. אחד האנשים ואחד הנשים. ההמשך של המשנה עוסק רק בשאלה של באיזה מאות משלמים את הכתובה, זה לא הנושא שלנו. קח את הקטע האחרון, כשהנשא אישה בקפות קיה, זה שם מקום, והמאות שם הן גדולות ושוקלות יותר משל יוצא, וגרשה בקפות קיה נותן לה ממאות קפות קיה ולא גורם לה הפסד. אז זה ברור, אבל זה לא שייך לענייננו. ממשיכה הגמרא, ותדעו שיש מחלוקת כאן בין הבבלי לירושלמי. הירושלמי נרתע מהעניין, ואומר שאחד האנשים ואחד האנשים זה לגבי לצאת, שאיש לא יוכל לקוף את אשתו לצאת מארץ ישראל, אבל לעלות לארץ שהאישה תקוף את בעלה לתת לה גט, זה יותר מדי. זה לא נראה לירושלמי. הירושלמי נדחה מההלכה. ההלכה היא כמו שנראה כאן בבבלי וכמו שקראנו ברש"י, שזה אחד האנשים ואחד האנשים, בין לעלות לארץ ובין לצאת. טוב, ונראה את זה בהמשך. אומרת הגמרא, הכל מעלין לעתו ימי, אם כתוב הכל, אז זה ודאי בא לרבות משהו. המילה הכל זה מילת ריבוי, לעתו יי, הכוונה, מה זה בא לכלול, מה זה בא להביא, אומרת הגמרא, לעתו יי עבדים. עד כדי כך, חברים יקרים, אם העבד, איזה עבד? עבד עברי, לפי רש"י, עבד כנעני, לפי הרמב״ם. אבל אומרים המפרשים שגם רש"י יודע שזה גם עבד כנעני. שהעבד הכנעני, שאתם יודעים, בדרך כלל אסור לשחרר בכנעני, והוא נשאר עבד מזרעו של חם, אבל אם העבד או בורח מחוץ לארץ לארץ, או לא בורח, אומר לרבו, אדוני, אני רוצה להגיע לארץ ישראל, ועבד כנעני כבר טבל לשם עבדות, ומה לשם עבדות? הוא כבר חצי יהודי, חייב במצוות חלקיות, הוא יכול לקוף את אדונו או לעלות איתו, או לשחרר אותו. וכפי שנראה בהמשך, הוא משחרר אותו, אפילו לפי רבנו תם אומר, הוא לא מוכר אותו למישהו אחר, אלא כותב לו שטר שחרור, לעבד אין כסף, זה יהפך לו שטר חוב, העבד ישלם לאדונו. טוב, ולמאן דתנא עבדים בהדיא, מי שאומר שבמשנה כתוב, הכל מעלין לארץ ישראל ועבדים בכלל, יש כאלה גרסאות, אז אי אפשר להגיד שהמילה הכל בא לרבות עבדים, בהדיא הכוונה בפירוש, אז לעתו ימי, אז מה בא לרבות המילה הכל? לעתו יי, לעתו יי זה לרבות אמרנו, מנווה היפה לנווה הרעה. תראו לכם ששם בחוץ לארץ גרו בתנאים הכי משופרים שיש, ובארץ ישראל גרים באיזה קרוון, באיזה חושה, באיזה מקום ממש זרוק, יכולים לקוף אחד השני מנווה היפה לנווה הרעה. ואין הכל מוציאים לתוי אימי, לתוי עבד שברח מחוץ לארץ, לארץ, שאומרים לו לאדונו, זבני אחה, או תמכור אותו למישהו אחר, או לפי דעת רבנותם, תמכור אותו לעצמו, וזיל, עזוב אותו. משום אם אתה לא רוצה לעלות, משום משיבת ארץ ישראל. הכל מעלים ירושלים, לתוי אימי, לתוי מנווה יפה, נווה הרעה, ואין הכל מוציאים לתוי אימי, לתוי אפילו נווה הרעה, נווה יפה. ואיידה, כיוון שתן הרשע הם מוציאים, כתוב גם בסעיף הם מוציאים, למרות שזה היה מיותר, כי זה היה ברור מאליו. תנו רבנן, ושוב, זה הגמרא בבבלי, שומעת חד משמעית, שאין כאן שום הבדל בין איש לאישה, כמו שאיש כופה, גם אישה כופה. הוא אומר לעלות, והיא אומרת שלא לעלות, כופים אותה לעלות, ואם היא לא מוכנה, כי לא הרביצו, כן? תצא בלא כתובה. היא אומרת לעלות, והוא אומר שלא לעלות, כופים אותו לעלות, ואם לאו, יוציא ויתן כתובה. היא אומרת לצאת, והוא אומר שלא לצאת, כופים אותה שלא לצאת, ואם לאו, אם היא רוצה לצאת חזרה לחוץ לארץ, נגיד למשפחה שלה, תצא בלא כתובה, תצא הכוונה, תצא גם מן הארץ וגם מבעלה. הוא אומר לצאת, והיא אומרת שלא לצאת, כופים אותו שלא לצאת, ואם הוא בכל אופן רוצה להתעופף מארץ ישראל, אז הוא יוציא אותה וייתן לה כתובה. עכשיו נשאל את עצמנו, האם זה בכל מצב מה שכתוב כאן בגמרא הזאת? לפי שאנחנו נכנסים לנקודה המרכזית, שהיא הנושא של השיעור שלנו, התנגשות בין בית פרטי לבין בית לאומי, וכמו שפתחתי ואמרתי, זה לא תהיה התנגשות בסופו של תהליך, אבל ברגע זה, נכון לעכשיו, זו התנגשות, כי צריך להחליט, מתגרשים או לא, עולים לארץ או מתגרשים. לפני שנמשיך בשאלה הזאת מפני מה זה כל כך חשוב, מה המצווה הגדולה שעומדת כאן מאחורי העניין, נראה את זה בראשונים, הרי שנשאל, האם זה בכל מצב מה שהמשנה אומרת? כאן לכאורה, המשנה לא חילקה. המשנה והגמרה לא אמרו שבמצבים מסוימים זה לא נאמר. אבל במפרשים השונים, ואנחנו נראה את זה בדף שמצולם מול עינינו, יש כמה וכמה יוצאים מן הכלל. למשל, אם הבעל או אם האישה תחמנים, בלשון פחות נחמדה, נוכלים, והם רוצים, הוא רוצה לגרש את אשתו. וסתם אדם לא יכול לגרש את אשתו, יש גם חרם רבינו גרשום, כמו שלא יקח כמה נשים, גם לא יגרש את הבעל כוחה. אז פתאום עולה לו רעיון, בא לו חבר, אומר לו, תגיד לה שאתם רוצים לעלות לארץ ישראל, לה יהיה קשה, היא לא תסכים, לא רק שתצליח לגרש אותה, אפילו כתובה תרוויח, את הכתובה לא תיתן לה. בית דין אין הדיין אלא מה שעיניו רואות, וכשבית דין רואים שהבחור הזה הוא לא צדיק, והוא לא ציוני כזה גדול, ופתאום הוא נהיה כזה אוהב ארץ ישראל, וגם שונא אשתו באותה הזדמנות, אז הוא לא תשכח מזה. כלומר, אתה לא תגרשה, אלא אם כן תסכים להתגרש, כי אין אדם דר נחש בכפיפה אחת, אם היא תרצה לגרש, אבל כתובה תיתן מכל מקום. נראה את זה מיד, לא פחות ולא יותר ברמב״ם. כמה הדבר הגדול הוא ששאלה שאנחנו דנים בה עכשיו, דן בה הרמב״ם לפני 800 שנה, שאלו אותו בקהילת אלכסנדריה. נראה את זה. ועוד אפשרות בשנה הראשונה. בשנה הראשונה התורה כל כך מקפידה שנקי יהיה לביתו שנה אחת. ושימח את אשתו אשר לקח. ולא יצא לשום דבר, לצבא וכו'. בשנה הראשונה לא יכול להיות שהבעל יגיד לאשתו, למרות שלא סיכמנו ולמרות שכאן אנחנו רגועים וכו', אנחנו עכשיו יוצאים לטלטולי הדרכים, אנחנו עכשיו הולכים לארץ, אולי ארץ כן הודעת, אבל שאנחנו לא בדיוק ברור לנו איך יעבור אל מה יעבור לנו שם. שנה ושנה צריכה להיות כולה קודש לבין שניהם, לבניין הבית. זה הנדבך הבסיסי המרכזי. נקי לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. עוד בעיה שיש זה בריאות. יש שוט בשם מים עמוקים לרענך ריש א' נון ח', ניסיתי לברר מי זה ולא הצלחתי, אבל בשוט של בר אילן הוא מופיע, ואומר, השוט הזה של מים עמוקים, אומר, אם אישה הרה, והטלטולים של הדרך יהיו לה סכנה, אז אי אפשר, עם כל הצדיקות של הבעל, הוא לא יוכל לטלטל אותה. מקורו מפורש בתוספות, באותו דף שאנחנו נמצאים בו בכתובות, זה לא נמצא לפניכם, תוספות בדף קוף יוד עמוד ב' אומר, אינו נוהג בזמן הזה, זה בזמן שלו, אבל אנחנו נגיד קצת אחרת, כי ימינו קצת ישתנו הדברים, אינו נוהג בזמן דאיקה סכנת דרכים. איקה זה יש, אם יש סכנת דרכים, אז הוא לא יכול לקחת ריסק, ואם הוא ייקח ריסק בכל מקרה, לוודאי ייתן כתובה, אם היא לא מוכנה, כשהסכנה היא אמיתית, לא כשממציאים סכנות, שיש סכנות, שודדי ים וכדומה, היום ברוך השם אפשר להגיע לארץ ישראל בלי סכנה, אבל אם יש סכנה בדרכים, כפי שהיה לפני 700 שנה, וידעו את זה חכמי צרפת, אולי מסעי צלב היו אז, כפי שהיה אז, אז הוא לא יכול לקוף אותה, ופרנסה. זה נראה בפתחי תשובה, שהוא אחד מגדולי האחרונים, שהוא מאסף לכל הראשונים והאחרונים, גם את זה נקרא, כמה שזמננו יאפשר לנו, זמן קריאת שמה ששחית מחר, מתי זה חברה? טוב, אז עד אז בלי נדע נגמור את החומר. בכל אופן, אומר פתחי תשובה בשם ספר שוט מעיל צדקה, שאם אין פרנסה, כלומר שם בחוץ לארץ יש פרנסה, ופה לא שיהיה דוחק, דוחק זה בסדר, קשיים זה בסדר, אבל אין פרנסה, כפי שאנחנו יודעים שהיה מצב בארץ ישראל לפני כמה וכמה דורות, אז הוא לא יכול לקוף. אז אמרתי הרבה יוצאים לכלל, אבל עדיין הכלל נשאר א' מעשי, ולמעלה ממעשי, הכלל הוא כלל עקרוני. כלל עקרוני שאנחנו רואים מכאן את הדבר המדהים הזה, שהוא מוציא אותה, או שהיא מוציאה אותו, ומגרשת אותו כביכול, הוא מחויב לתת לגט, בשביל להגיע לארץ ישראל, ונצטרך להבין את העניין הרוחני, ממה זה בא ולמה זה מוביל. היה פה בחור צ'יפ שהצביע קודם. הוא רוצה לצאת מירושלים ומארץ ישראל, לא מאפשרים לו. ואם הוא בכל אופן אומר, אני לא בבית סוהר, טוב, תוציא ותיתן כתובה. בדיוק כמו שלהפך, בהגעה לארץ ישראל...
שהוא יצא?
אם הוא רוצה לצאת מירושלים והיא לא מוכנה, הוא רוצה לצאת מארץ ישראל והיא בצדק רב לא מוכנה, אז הוא, אחרי שלא הצלחנו לשכנע אותו, יוציא, הקונה יגרשה, ויתן הכתובה, את כל כתובתה.
הוא יצא.
ועל כוחו יצא. טוב, ממה נובע החשיבות של העניין הזה? הייתי רוצה לראות אתכם בראשונים.
נסתכל בתוספות הראש.
נסתכל בריטווה וברמב"ן על התורה. עכשיו, חלק גדול מהמקורות שאני מצטט לכם, זה לא מאיזה ידע או משהו, אלא הכל קופץ בלחיצת כפתור במחשב, בימינו. טוב, אז התוספות ראש, הוא מדבר על העניין של העבד, כשאמרנו שהעבד הכנעני אומר לרבו, או שאתה עולה איתי, או שאתה משחרר אותי, ובדרך כלל אסור להפקיע את העבדות, הזכרנו, כתוב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, לרשתם לאחוזת עולם, לעולם בהם תעבודו. יש איסור, הוא צריך להישאר עבד כנעני, עם הזכויות, ולא, כאן אנחנו אומרים, הוא חייב לשחרר אותו. ורש רבנו תם, כך מביא את עשות ראש, תמכור אותו, לא לאחרים, אלא לעצמו, כשהוא דורש לעלות לארץ. דהיינו, נכתוב שטר על דמה, וזה שטר, שטר רחוב. ומה ששאלו, אומר רבנו תם, ותוספות הראש מביא אותו, תוספות הראש זה של רבנו אשר, שאם ככה כל עבדים יפקיעו עצמם מרשות אדוניהם, עונה התוספות הראש, יותר מזה עשו חכמים, משום יישוב ארץ ישראל, שאישה יכולה להפקיע עצמה מבעלה. מה אתה מתפלא על עבד? גם אישה. אם היא עומדת בתנאים שורים שהיא רוצה את ארץ ישראל, יכולה להפקיע עצמה מבעלה בגלל העניין הזה של מצוות יישוב הארץ.
כשהרמב"ן מדבר על מצוות יישוב הארץ, אתם זוכרים, זה
הפסוק המפורסם, וורשתם את הארץ וישבתם בה, זה הפסוק במדבר מסעי, פרק למד ג' פסוק נון ג', מסביר הרמב"ן, יש כאן שני חלקי מצווה, להוריש את הארץ, כלומר לכבוש אותה, לכבוש אותה מידי האויבים שלנו, זה מצוות המדינה, הירושה, ואחרי זה, וישבתם בה, אומר הרמב"ן, זו מצוות עשה. יצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה, כי היא נתנה להם, ולא ימאסו חס ושלום בנחלת השם, ולא לא ילכו לזה ארץ אחרת לכבוש אותה. ומה שלימדו אותנו רבותינו כל כך הרבה במצוות הישיבה בארץ ישראל, ושאסור לצאת ממנה, וידונו כמורדת, את האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל, מורדת במשמעות שיכול לגרשה בעל כורחה, ולא לתת הכתובה, וכן להפך את האיש כמורד באשתו, כאן המקור. כאן הצטווינו במצווה הזו, כי הכתוב הזה הוא מצוות עשה, לרשת ולשבת. כך הדעה של הרמב"ן. טוב, ונסיים בראשונים שאני מצטט, בריטווה. כתב הרדב"א, הכל מעלין, פירוש אפילו בימינו אנו, לאחר החורבן, למרות שהתמעטו בהרבה מספר המצוות שאפשר לקיים בארץ ישראל אחרי החורבן, הקטי, הקטי זה עדיין, איקה, איקה זה יש, אמרנו, חיבת הארץ. זה מאוד יפה ביותר, זה חיבת הארץ. ודאי שיש גם מצוות יישוב הארץ, זה לא זז המקומה, אבל יש חיבת הארץ. וחיבת הארץ עולה על כולנה. טוב, אלה שלוש מקורות בראשונים. הייתי רוצה לראות אתכם בפנים את היוצאים מן הכלל. תסתכלו בבקשה באותו עמוד ראשון, בעצם בואו נראה את ההלכה ברמב״ם קודם. הרמב״ם בהלכות אישות. אתם רואים, זה המקור השני בדף הראשון שלפניכם. אני מקווה שלכולם יש את הדפים. הרמב״ם בהלכות אישות פרק ג' בדף מספר 1. בהתחלה הוא מדבר בתוך חוץ לארץ. נגיד הוא התחתן באנגליה. והוא אומר לה, אחרי שהתחתנו במקום מסוים וגרו שם, הוא רוצה להוציא אותה למקום אחר. אז אם זה באנגליה, הוא יכול, אבל הוא לא יכול להרע התנאים. את התש, את תנאי השירות שלה, הוא לא יכול להרע. מנווה יפה לנווה רע, הוא לא יכול. גם מנווה רע לנווה יפה באנגליה, הוא לא יכול. למה? כי אומרת, בנווה הרע התלבשתי ככה זרוק. ועכשיו בנווה היפה, כולם סטייליסטים, כולם שם עשירים, אני צריכה להתחיל עכשיו לדאוג לעצמי כל כך, לא רוצה. אז כמו שאי אפשר מנווה היפה לנווה הרע, בחוץ לארץ, באותה ארץ, ככה אי אפשר מנווה רעה לנווה יפה. כל זה, זה בהלכה ידחית בחוץ לארץ עצמה. וגם הוא לא יכול בחוץ לארץ להוציא אותה מברוקלין, שזה מקום שהוא מלא ביהודים, או מוויליאמסבורג, לאיזושהי שכונה, אני לא יכול להגיד את השם, כי אני לא מכיר את ניו יורק, אבל איזושהי שכונה שלא תהיה עם הרבה יידישקייט. זה בחוץ לארץ. אבל, וכאן הוא מגיע להלכה יוטט, באמת דברים אמורים מחוץ לארץ לחוץ לארץ, או מארץ ישראל לארץ ישראל, הוא לא יכול להגיד לה, תעברי לקיית ארבע, כי זה המקום השני ביופיו בעולם אחרי ירושלים. זה נאמר בלי קשר לעובדה שאני גר בקיית ארבע, כן? זה ממש קשר מקרי לגמרי. אז הוא לא יכול להגיד לה, את עוברת לחברון קיית ארבע, כי זה הכי טוב בעולם. לא רוצה. ואז אם הוא כל כך משתוקק לזה ולא עלינו יפרקו את הבית, זה בניגוד לדעת חכמים, ובעל כוחה לא יוכל לגרשה, וודאי אם היא גרשה היא תן הכתובה. אז כל זה, זה מחוץ לארץ לחוץ לארץ, או מארץ ישראל לארץ ישראל. אבל מחוץ לארץ לארץ ישראל, כופין, זה מה שלמדנו במשנה, אני רק רוצה לראות לכם שהדברים מגיעים על הלכה למעשה, כופין לעלות אפילו מנווה היפה לנווה הרעה, או הרע, לא משנה, ואפילו ממקום שמה זה שם הדוסים, כולם דתיים, רובו ישראל, למקום שרובו גויים. למשל, הוא מעלה אותה מחוץ לארץ, נגיד לג'נין, למחנה ג'יבליה. למה אתה צוחק? הוא אומר, אנחנו מקימים התיישבות בשם. ונגיד, אין סכנה, ומצליחים להגיע גרעין טעוני חזק לשם, או לא טעוני גרעין חזק, מעלה אותה, או היא מעלה אותו. הוא עדין, כן? ממקום שרובו ישראל, כן? ואפילו מקום שרובו ישראל למקום שרובו גויים מעלים, ואין מוציאים מארץ ישראל לחוץ לארץ, ואפילו מנווה הרע או מקום שרובו גויים לנווה היפה שגם רובו ישראל, תרתי לטיבותה, גם נווה יפה וגם רובו ישראל. עכשיו שמה תאמרו, אולי זה רק האיש, אולי מה שכתוב כאן ברמב״ם זה על פי הדעה בירושלמי שקופים לעלות, זה הבעל קופה את האישה? לא, שפתיו ברור מללו, הלכה כף, אמר האיש לעלות לארץ ישראל והיא אינה רוצה, תצא בלא כתובה. אמרה היא לעלות והוא אינו רוצה, יוציא ויתן כתובה. והוא עדין לכל מקום מארץ ישראל, עם ירושלים או אל ירושלים, שהכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים משם, והכל מעלים לירושלים ואין הכל מוציאים משם. אותה הלכה מופיעה בלכות עבדים. אבל אל תסתכלו במה שיש לפניכם, מכאן יש טעות. אמרתי לבחור שכשעזר לי, קוראים לו משה, עזר לי הרבה, פרק ח' הוא שמע פרק ה', אבל תסתכלו בדף מספר 3, עשיתי תיקון היום, דף מספר 3 במקור האחרון, זה לא החלק השני של העמוד, אלא בדף הבא, עמוד מספר 3 נקרא לו, בסעיף ג', רמב״ם, הלכות עבדים, פרק ח' הלכת ט', עבד, זה המקור האחרון שם בעמוד 3, עבד שמר לעלות לארץ ישראל, כופים את רבו לעלות עמו, או ימכור אותו למי שיעלהו לשם. אנחנו רואים את שיטת רבנו תם, שיכתוב לשטר חוב וישחרר אותו. שטר שחרור, ואחרי זה שטר חוב על דמיו. רצה האדון לצאת לחוץ לארץ, ועוד הנה מהעבד בורח, זה גמרא בגיטין, פרק השלח, העבד בורח, לא משנה, רצה האדון לצאת לחוץ לארץ, אינו יכול להוציא את עבדו, עד שעבדו יוצא, ודין זה בכל זמן, אפילו בזמן הזה שהארץ ביד גויים. עכשיו נשאל אתכם, האם יש איזשהו ספק, אם לפי דעת הרמב״ם יש מצוות יישוב הארץ בימינו? אין שום ספק, נכון? האם יש איזשהו ספק אם זה דאורייתא? אם אפשר לפרק בית, יש ספק? מכירים עוד דבר שהרמב״ם מגיד עליו לפרק בית? בהקשר הזה של מצוות עשה שהוא רוצה או היא רוצה, ודאי שלא. וידוע המחלוקת בין הרמב״ן למגילת אסתר, מגילת אסתר בלי קשר לפורים, הרב דיליאון קראו לו, שהרמב״ן אומר ודאי שזה מצוות עשה לכל הדורות, ומה שהרמב״ם לא מנע אותה, כבר הסבירו רבים וטובים, שזה משום שזה מצווה כללית, שכוללת את כל המצוות, לכן הוא לא מנע, כפי שמע בשורשים שלו, מצוות כלליות, ומגילת אסתר אומר לו, זה מצווה רק בזמן יהושע בן נון, ברור לגמרי מהרמב״ם הזה, שאי אפשר בכלל להעלות על הדעת, שזה מצווה חד פעמית כזאת, בימי יהושע בן נון, כשהרמב״ם חד משמעית מביא את זה, הלכה למעשה. ואם נחזור לעמוד הראשון, בשולחן ערוך, אבן העזר, סימן עין ה', אני חוזר לעמוד ראשון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שולחן ערוך אבן העזר, סעיף ג', במה דברים אמורים מחוץ לארץ לחוץ לארץ, מארץ ישראל לארץ ישראל, שם אי אפשר לקוף, אפילו לא מנווה רע, מנווה יפה, כמו שאמרנו שהיא אומרת, אני לא רוצה לעמוד בסטנדרטים, בסטנדרט גבוה ומחייב יותר מדי מבחינת לבוש וכו', אבל מחוץ לארץ לארץ ישראל קופים אותה לעלות, אפילו מנווה יפה לנווה רע, ואפילו ממקום שרובו ישראל למקום שרובו גויים וכו', ושמה תגידו אולי זה רק קופים אותה, כמו שכתוב כאן, נכון כך כתוב כאן, קופים אותה, בסעיף ד', אמר האיש לעלות לארץ ישראל והיא אינה רוצה תצא בלא כתובה, אני מדלג על דברי הרימה שדן על נכסי מילוג ונכסי צאן ברזל שזה לא תפסיד, נכסים שהכניסה בחתונתה, בנדוניה שלה, זה לא תפסיד. אמרה היא לעלות והוא אינו רוצה, יוציא ותן כתובה וכו' וכו'. עכשיו בואו נראה את השאלה על מה שכבר פירטתי קודם על יוצאים מן הכלל, ואני אעשה את זה קצת מהר כי כבר אמרנו את עיקרי הדברים. שו"ת הרמב״ם, סימן שס"ה, שאלה ששאלו אותו, זה בעברית, זה לא תרגום, ככה שאלו את הענק הזה, הנשר הגדול הרמב״ן, על הגמרא שלנו. ופה רק תראו עוד דוגמה לרצף הדורות, יש משנה, יש גמרא, אחרי זה יש את הרמב״ם ויש אותנו, והכל רצף אחד של דורות שכולם עוסקים באותם דברי אלוקים חיים עד למשה רבנו, עד למשה בסיני. ילמדנו רבנו, הרי אמרנו שכל המקור של המשנה הזו זה מהמצווה, מבורשתם את הארץ וישבתם בה מדברי משה רבנו. ילמדנו רבנו, ראובן נסע לאה באלכסנדריה. כולם מכירים את אלכסנדריה, נכון? שמעתם על המקום הזה. וכתב לה מאוחר 100 דינרים מצרים. אני מבין שמאוחר הכוונה כתובה. עכשיו, למה מאוחר יקרה כתובה? משום שזה הרי לאחר זמן ייגבה. איך אני מבין את זה? זה לא מילה מוכרת לי, אבל מתוך ההקשר, מתוך כל הסוגיה. ואולי אפשר להגיד שמאוחר, או מה לה, יותר מאוחר זה תוך... זה יירשם ב... אני יודע, במסמכים החוקים, אבל נראה לי שמאוחר זה שם כולל לכתובה. והיא בת גדולי אלכסנדריה, אישה מכובדת, ממשפחה מכובדת. אחר ילדה לו בן, וביות ימיו קרוב לשלושה חודשים, אותו בן, הרה בנו ובין קרובי אשתו מחלוקת. והוא נשבע בפני עדים, שמרחם ששוב לא תהיה אשתו, הוא החליט לשחות כאן, אם לא שתניח... עד שתמחול מהמאוחר שלה 30 דינרים. הוא אמר, או שאת מבטרת את 30 דינרים, או שאני מגרש אותך. נהיה סחטן, בגלל הסכסוך שיש לו עם המשפחה שלה, שכנראה הייתה משפחה מכובדת. לא כנראה, ודאי. וכוונתו בזה לקופף את היד לקרובי אשתו, לראות להם מי כאן, מי הגבר האמיתי, מי נצח בקרב הזה. טוב? כאשר שמעו בזה קרובי אשתו, חרה להם מאוד. בצדק, מה זה, מה הוא, על חשבונה, ככה... את העריף שיש לו איתם הוא עושה עליה. איך יגרה את המאוחר, את הכתובה הזאת, מבלי להיות לחד בזה? היא לא עשתה לו שום דבר רע. מאלה שלו ויכוח איתם, מה היא אשמה? ועוד ילדה לו בן. ולהם כל הוויכוח הזה וכל הדבר הזה, זה חרפה, משפחה מכובדת, לכלימה גדולה. ומנעו אותם מלעשות את הדבר הזה. אמרו לה, את לא מוותרת לו על גרוש אחד. על סנט אחד, אני לא יודע מה שם המטבע במצרים אז. דירהם, נבני, דירהם. הוא בא לפני בית דין והודיעו שלא יוכל להכריחה על ככה. אמרו, בטח מה, אתה לא יכול לשחות. ככה בית דין באלכסנדריה. והיה שם מי שלימדו, היה אחד תחמן, היה לו חבר רע, שלימד אותו, עורך דין כזה, אבל לא עורך דין טוב, עורך דין רע, לבקש ממנה ללכת אמו, פתאום הבחור נהיה ציוני, לבקש ממנה ללכת אמו לארץ ישראל לדור שם, והיא ודאי, אין סיבה שהיא פתאום תסכים, להניח אנשי מולדתה, משפחה שלה, ובזה תחסר את המאוחר שלה, גם יגרש אותה, וגם תפסיד את כל המאוחר שלה, אמרנו זה הכתובה. והוא לא חשב פעמיים, עשה ככה, ואיים עליה בזה, הוא בא לפני בית דין, וטען לפניה, תפקו בבקשה את הדף, את הטענה הזאת. ואז מה הם יעשו? הבית דין, הם ממש נכנסו לבעיה, משנה, גמרא, מקורות כאלה נאמנים, וגם הרמב״ם שהכירו אותו פוסק, והשיבו, באמת נכון, אמנם תוספות אמר, יש סכנה, אבל אם לא יהיה בדרך מאלכסנדריה, דרך מדבר סיני, לא יהיה סכנה או דרך הים, או דבר מעכב, אין מה לעשות, הוא פלונטר, הוא תפס אותנו, קאץ' כזה. ההליכה מחויבת, אם אין דבר מעכב הליכה פסיק, מחויבת האישה בהליכה לארץ ישראל, והדירה שמה, השביע אותה, את חייבת, והיא לא נתרסתה בזה, תצא מבלי כתובה, והבחור הצדיק הזה במרכאות, הביא משנה, נופף במשנה, נפנף בה, ושמח על המשנה, כתובות קופיות ב', מה שלמדנו, אני עושה קצת דילוג, אנחנו מכירים את זה, נכון? ושורה אחרי זה, ועצמה תביעתו על אשתו. קיצור, הוא רחב על הסוס, הקלפים היו בידו. וכאשר שמעו זה גדולי הקהל, חרה ביניהם על כך. זה ממש שהגיע אותם. באומרם, מכאן ואילך, כל מי שיסנה אשתו, וירצה לגרשה מבלי כתובה, יעליל עליה את הטענה הזאת, ויהיה זה לסיבה לגרש רוב אנשים מבעליהם. הרי אנשים לפעמים מסתכסכים עם נשותיהם, לא יודע אם אתם שמעתם על התופעה הזאת, אבל יש כזאת תופעה, שלפעמים יש איזה מתחים, ואז ברגע שיש לו מתח, אז הוא מיד יעליל עליה את הטענה הזאת, בחוץ לארץ, יגיד לה נעלה לארץ, או נעלה לירושלים, והיא גרשה בעצבים שיש לו, מבלי כתובה. עכשיו תראו את הלשון המכובדת, תורנו, הדרת הקדושה, הדרתו הקדושה, זה אתה הרמב״ן, על זה פיקפוק, כלומר, יש מקום לפקפק בדין הזה, או לחזור בזה למנהג המדינה, ולא לגרשה, ומה מחויב בזה? כפי חוכמתו המופלאה ושכרו כפול. תראו איזה הרצה לתמדי חכמים. עכשיו, בדף התיקונים שעשיתי, דף מספר 3, מופיעה התשובה של הרמב״ם, כי כשתפס את זה מהמחשב לא שמתי לב שרק השאלה הופיעה. אז תראו חבר'ה את התשובה היפהפייה של הרמב״ם. בדף התיקונים זה מקור א', אז כמובן את החלק הראשון כבר לא צריך לראות כי ראינו את זה בשאלה, והחלק השני של מקור א' באותו דף מספר 3, תשובה. עיין הלכות אישות, פרק י"ג הלכה י"ט, שזה משהו בעצמו כתב. המפורסם אצלנו שראינו בתי דינים דנים בו במערב כך הוא, שמחרימים בשם, בשם השם, על כל מי שעושה זה בדרך עלילה על אשתו. ככה אנחנו מקובלנו דור אחי דור מהרמב״ם, אולי מרבו הרי מיגש ומעריף, אין דבר כזה. שלא לעשותו, זולתי ללכת להתברך בארץ ישראל, לא זולת זה. רק אם באמת אנחנו רואים שהאדם הזה הוא אדם צדיק וקשר שרוצה להתברך במעלת ארץ ישראל. ויענה הבעל אמן שזאת כוונתו ונבדוק את זה היטב, רק אז יכריחו האישה ללכת עמו או תצא מבלי כתובה. ככה ראינו אותם במשך כל הדורות עושים. ובהמשך אומר, אין הדיין אלא מה שינה ורואות. אני עושה קצת דילוגים. ועושה עוד דילוג, איזה איש ביקש לעלות לארץ ישראל, והוא מוחזק בכשרות, כלומר, מתי נעשה את הדין הזה שהוא כופה? רק אם הוא מוחזק בכשרות, ידוע כאדם כשר, ואדם עם שאיפות גבוהות, ולא היה בינו בין אשתו מריבה, הרי פה המקרה הזה זה ממש לא ככה, הרי ברור שהוא עושה את זה של הכסף, לא היה בינו בין אשתו מריבה בשום פנים, אז נחייב לאשתו לעלות, שהוא יהיה איש כשר, ושלא יעריב, ואם יחסר אחד מהתנאים הללו, אין לדון עליה לעלות עמו. עכשיו תראו איזה ביטוי חביב, ואומנם השואל הקטן, מי זה השואל הקטן? זה שהסית אותו. הרמב״ם לא היה אטומים, הוא לא היה אחד שאפשר לתחמן אותו. ואומנם השואל הקטן, אני אומר את הטענה הזאת, דודמלה, הוא מחזיק ידי עברי עבירה, הוא משיט יד עם רשע, וזה כי כל מי שמבקש עלילות להיפטר מחיובו שנתחייב בו, זה כמו אדם שכובש שכר שכיר וזה עושה כמו גזלן, ככה הבעל הזה צריך לתת את כל הכסף ולא לא עלילות כאלה. ואין הבדל אצלי במי שמשתעבד בשכיר, אדם יום שלם משעבד מישהו, מישהו שזקוק לכל אגורה, שמחכה בסוף היום לקבל את שכרו לאחרים, ואחר כך אומר, תראה, שברת לי את זה, או לא עשית עבודה טובה, או תבוא עוד חודש. כלומר, אחרי שהוא העסיק אותו כל היום, הוא מבקש שלא דברים להפסיד שכירותו, שזה דבר נורא. ובין מי שעושה עם אשתו ככה, לשתניח לו המאוחר שלה, כלומר, מאוס בעיני הרמב״ם, ההתנהגות של אותו אדם. ואז הוא מביא עוד קטע נוסף. בקיצור, וראוי להישמר מזה האבון ולמנוע פועלים אותו, שבור זרוע רשע והציל השוק מיד השקו, וכתב משה, שהיום היה יום הזיכרון שלו. ויש עוד אחד שמדבר על היוצא מן הכלל, זה תראו בעמוד השני מספר 2 למטה, תראו את הפתחי תשובה. עכשיו מי שיש לו קצת בעיות בעיניים לא יהיה מסוגל לקרוא את זה, כי הצילום הוא קטנטן. אבל אני אקרא לכם כמה שורות מכאן, אם אתם מסכימים. אני אעשה את מעובדה קלה יותר, מסתכל במקור ששם אותו קצת יותר גדולות, אבל ככה אני אקל עליכם. הפתחי תשובה הוא המאסף לכל התשובות של הראשונים והאחרונים. הוא מביא את הסוגיה הזאת, השאלה הזאת. אני אקרא לכם בקצרה, לא את הכל, כדי לא להעיף אנשים, גם כדי להתקדם לסיום השיעור. בכל אופן, רק נמצא את זה, רק כאן פתחי תשובה. אומר עיין בער היטב, אתם לא צריכים לקרוא את העיניים, לכך להתאמץ, לעניין אם בזמן הזה מצווה לעלות לארץ ישראל, ועיין בתשובת מילי צדקה אודות שלושה חברים. היו שלושה חברים, זה נשמע כמו איזה סיפורי אגדות ששלושה חברים, כל אחד יפגשו אחרי הרבה שנים. החברים האלה רצו לנסוע לארץ ישראל, הם ונשיהם ובניהם הקטנים, בני 2 ו-3 שנים. והבית דין שבירם פתאום נהיו חששנים, נהיו מפחדים. רוצים לעכב על אדם שלא לנסוע עם הבנים הקטנים. אומרים, בנים קטנים לא יוכלו לסבול צער טלטול הדרך ונענוע ספינות. יעקב, אתה מכיר את הסיפור הזה? ילד קטן יכול לנסוע בספינה? יכול לנסוע, נכון? נשמרו על אביסה? לא יוכלו לסבול לענוע ספינות ושינוי האוויר, אוויר של את ישראל, דווקא יותר טוב, לא. הבית דין רצה להקפיד עליהם שלא ילכו. ושאלו אנשים ההמה אם יימנעו מנסיעה זו או לא. זה פחד, בית דין אומר משהו, צריך לחוש לגזרת בית דין. והשיב להם, הרי הרמב"ן מנע מצווה זו בכלל מצווה של התורה וירשתם אותה וישבתם בה. והספרי אמר שזה שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. בסדר? אני ממשיך עוד קצת. ומה שאתם אומרים שזה סכנה לקטנים, הבית דין, זה לא נכון. כי אם כן, המשנה או אחד מהפוסקים הראשונים היה צריך להגיד שהכל נאמר רק על אבי המשפחה ולא על בנים קטנים. אין שום סכנה לקטנים יותר מן הגדולים. כי אם הספינה תטבע, כולם טובים, לא עלינו. ואם יש שביעה וליסטים, הרי קטן וגדול שם הוא. ואם מתורח הנענוע, דווקא הקטנים בטבעם, קלי תנועה, ויכולים יותר להתגבר על סיפור הקאות במחילה וכולי. וכן מבואר בתשובות המערה מרוטנבורג, וגם הרבנים היושבים על איי הים, אולי הים זה בריטניה, כתבו שעיניהם ראו בכל יום אנשים נוסעים דרך הים מקצה לקצה עם ילדים קטנים. ולכן נראה, דאף אם יגזרו בית דין שבעירם, הבית דין, הרבנים, יגזרו שלא לצאת מהתמים הנ"ל, אתם ראשים לסמוך על אשר אנחנו יודעים בעינינו שהמציאות היא הפוכה. הרי הבית דין לא אומר, כתוב בתורה כך. הבית דין אומר, המציאות הטבעית היא כזאת. בזה אתם יכולים לסמוך על מראה עיניכם, וראה זה כפי שבית דין יורה ששקעה החמה, ואתם רואים שזה יום. אז ההוראה כזאת לא צריך לחוש אליה. ואם תגידו שיש בעיה של כיבוד, הרי יש בעיה של כבוד כלפי תלמידי חכמים, אז הוא אומר, כבר למדנו שאפילו כבוד הורים לא צריך לשמוע. שאם האבא אומר, אל תעלה לארץ, זה לא המקרה שלנו עם הכתובה, אל תעלה, הוא לא צריך לשמוע לו. ולמדנו בגמרא שרבי יהודה, בתקופה שבבבל הייתה הרבה תורה, זה גמרא בכתובות כאן, הוא אמר, אסור לצאת מבבל לארץ ישראל. והביא פסוק על כלי המקדש, בבל היובו ושם היו, הוא אמר, גם בני אדם. והיה לו תלמיד ענת בשם רבי זירא, מאוד אהב את הארץ, הווה משתמת מנהד רבי יהודה. היה משתמת ממנו, בורח ממנו, נסוד ממנו, כדי שהוא יוכל, ובאמת ככה עושה, הוא עלה לארץ ישראל. אז רואים מזה שכשהתמיד חכם, או הבן כלפי האבא, או אלה כלפי בדין, רוצים לקיים את המצווה הזאת, שיסוד כל המצוות, שקולה כמו כל מצוות, ומעל כל המצוות, אסור לשמוע למי שיעצור אותך, מסיבות שאינם תורניות, אלא הנחות פיזיקליות כאלה. אמנם צריך תנאי אחד. כלומר, זה לא, איך אומרים, על הבבא, זה לא בטירוף. צריך תנאי אחד, שיהיה לו מקום מוכן להיות מצוי לו שם פרנסתו ברווח. כלומר, שיוכל לחיות שם. וכל שאין לו שם פרנסה מוכנה, זה יעביר אותו על דעתו ועל דעת קונו. ואם תגידו, יקבץ נדבות, אין דבר כזה. אדם לא יעלה לארץ ישראל כדי לקבל כספי חלוקה, ולסמוך על השדרים שיוצאים. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. ואם הוא רוצה לבדוק את המצב הזה, יצא לבדו ויבדוק אם יש פרנסה או לא, ואחרי זה יביא את בניו. אבל מטעם סכנה לילדים, אין סכנה לילדים יותר מאשר להורים, רק ראינו בתוספות ועוד מקורות, שאם ידועה סכנה ודאית, אז צריך לחוש לה. ולקראת, כבר אני רוצה להריך יותר מדי, ישוע כאן עדיין, ישוע נפל מריא כבר פה, בסדר? נעשה את זה הפעם בלקריאת התורה. טוב, תראו חבר'ה בעמוד ב' את מרן הרב ודיה יוסף, מה הוא כותב על העניין הזה של ארץ ישראל. בעמוד ב' שוט יחווה דעת. חלק ג', כלומר עמוד ב', אם כמה נגיד עמוד 2, בדף הראשון עמוד 2. בסדר? ולמי שכבר עייף, אז אנחנו עוד 5 דקות, 6 דקות, אנחנו רוצים להגיע לפוינט, לנקודה. השאלה כאן הייתה מה שכבר הזכרתי, כשהאבא אומר, אל תעלה לארץ, לארץ ישראל. עכשיו אני לא מדבר במצב שאבא חולה מאוד לא עלינו, והבן מטפל בו, זה שאלה פרטית, נכון? אנחנו נקראת השאלה עקרונית. האבא אומר, אתה חייב בכבודי, הבן אומר, אני רוצה לקיים מצוות יישוב הארץ, מתנגשים שתי המצוות. וזה דומה לנושא שלנו ששלום הבית ובינן הבית, בין מצד האיש ובין מצד האישה, מתנגש מצוות יישוב הארץ. אותו דבר, אותה תשובה תהיה, כמו שלנו כלפי בית דין, כמו שיש במצווה הזאת של אישה שהיא מחויבת בכבוד בעלה, גם זה ראינו שזה משתנה, שזה מתבטל אל מול העניין הגדול של יישוב הארץ. כך נראה עכשיו בנושא של כיבוד הורים. פה כל החבר'ה כבר נמצאים בארץ, אז אין לכם את הדילמה הזאת, אבל יכול להיות שהיה לכם את זה, לחלק מכם, לפני שעליתם ארצה, והנה כאן באה התשובה. והנה בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג, שכידוע היה בבית סוהר, ולא הסכים שיפדו אותו ביותר מכדי דמיו, ודאי שלא ישחררו מחבלים רוצחים בשבילו, והוא בסוף מת בכלא, בתפיסה שם של הכלא. וראיתי השבוע בשו"ת שלו, שהוא כותב דבר מדהים, שלא נדע, אבל הוא כותב שמי שמקבל על עצמו למסור את הנפש, הוא מקבל כנראה גם לעצמו, ומוכן למות על קידוש השם, בזמן שקורה לו, בזמן שהגויים פוגעים בו, הוא לא מרגיש כאב. הוא כותב. הוא כותב כי הרי אדם רק נכווה אצבע אחת, הוא צורח, ואני יכול להעיד את זה על עצמי, שזה לא נעים לקוות. הוא אומר, ואנחנו רואים אנשים שנשרפו על קידוש השם, ולא אמרו מילה. רואים אנשים שקרא להם כך או אחרת, לא רוצה לפרט שלא יהיה כואב יותר מדי, ואומר, מובטח לנו שמי שמקבל על עצמו, אז אם הוא מגיע לרגע הזה, הוא עובר את זה במין נחת רוח כזאת. כך הוא כותב בשו"ת שלו. אבל כאן דבר על משהו פחות מזעזע. פסק שאין לבן לשמוע לאביו כשמצווהו שלא לעלות לארץ ישראל. כיוון שמצווה היא לעלות לארץ ישראל. וכבר דרשו חז"ל ביבמות, איש אמו ואביו תיראו, אבל את שבתותיי תשמורו. זה פסוק, כן? אני השם. כולכם חייבים בכבודי, גם האבא, גם האמא. ולכן בכל דבר שיש בו מצווה לא ישמע לאביו שכבוד המקום, כבוד הקדוש ברוך הוא קודם. עד כאן. ונראה שסובר, הוא זה אמר מרוטנבורג, כדברי הרמב״ם, שזה לא רק אם אבא אומר תחלל שבת, אלא גם אם אבא רוצה לבטל אותך מסוכה, מתפילין, ממצוות עשה שהן פחות חמורות, כי אתה לא מורד נגד רצון השם, אלא זמנית מתבטל. גם בזה אתה לא חייב לשמוע בכבודו, כי כבודו בטל לכבודו של מקום שציווה לעלות לארץ ישראל. שאפילו אמר לו אביו לבטל מצוות עשה של דבריהם, לא ישמע לו. דבריהם זה דרבנן. שנאמר איש אמו ואביו תיראו, אני השם, כולכם חייבים בכבודי. וכן פסק בשכן ערוך, וכן במעיל צדקה, שציטטנו אותו מתוך פתחי תשובה, והגאון המביט בתשובה, זה הרב מטרני, משה מטרני, חלק א' נשאל במי שנדר לעלות מחוץ לארץ את צפת, ולדור שם. מכירים את צפת? כתוב בספר חסד אברהם שצפת כל כך קדושה היא כמעט כמו חברון. אז תבינו מה זה חברון. בכל אופן, ואביו אמו מתנגדים לו בזה, האם חייב לקיים את נדרו, או יקיים מצוות כיבוד אביהם ויתיר את נדרו. אז יש פה כאן שלושה אלמנטים, כיבוד אביהם, מצוות יישוב הארץ, ועוד נדר שהוא נדר, או שבועה שהוא נשבע, וישיב שחייב לקיים נדרו, ולעלות לארץ, ואינו צריך לחוש למצוות כיבוד אב. טוב, אני עושה קצת דילוג, כדי קצת להקל עלינו, ונראה את סיום התשובה. הוא אומר שזה משום מצוות הישיבה בארץ ישראל, שהיא חמורה מאוד, ששקולה כל המצוות שבתורה, כמובן בספרי, המשורה הרביעית לפני סוף התשובה של הרב עובדיה יוסף, שלא ישמע בכל אביו ואמו שמעכבים בעד קיום המצווה, ומכל שכן שיש בו גם תניה של הנדר, וכן הביאו להלכה, הגאון רבי יהודה נג'אר בספר שמחת יהודה, וסיועו מדבר הרמב״ם הנ"ל, שאפילו על ביטום צלצל של דבריהם לא ישמע לאביו, וראה עוד בשו"ת הזה ובשו"ת הזה, כדרכו של הרב עובדיה יוסף, שהכל פתוח לפניו. ועכשיו אני רוצה להגיע לסיום הנקודה, ולהבין יחד איתכם, איך באמת זה לא סותר. כלומר, הסתירה היא מעשית, ובזה אי אפשר להתחמק. אבא אומר, אל תעלה, והוא עולה. הבית דין אומרים, יש סכנה על הילדים. לא מקשיבים. עם כל הכבוד, לא עושים את זה בצורה של פגיעה, בזירה השתמית מרבי יהודה. היה ככה מתחמק, אבל לא עושים כציוויין. והאיש והאישה, עם כל הכבוד שצריך לרחוש אחד השני, ושלום בית וחיובים של אישה להיות איפה שהאיש נמצא, היא מפקיעה עצמה מידיו. איך באמת זה לא סותר מבחינה רוחנית? אידאית, מבחינה רוחנית, תורנית. אז לזה נגיע למקור האחרון שעוד לא קראנו אותו, זה בעמוד 3, שו"ת ציץ אליעזר. הציץ אליעזר זה רבי אליעזר יהודה ולדנברג. הוא נפטר לפני כמה שנים, היה חבר בבית הדין הגדול, כאן בירושלים. תמיד חכם ענק, שעוד יש תשובות שהוא התכתב עם הרב זצ"ל. והוא כתב ציץ אליעזר, זה 14-15 חלקים, וגם ספר שנקרא הלכות מדינה. הוא היה הרב שתמך מאוד בתקומת מדינת ישראל. לפעמים יש רושם שכאילו כל הענקים האלה. בקיצור, היה רב ציוני מובהק. ובואו נראה מה הוא אומר. אני קורא זה באות ב' שהוא ציץ אליעזר. וגודל ערכה ויוקרתה של מצווה גדולה הזאת, מי שלא מצא זה בעמוד 3. של יישוב ארץ ישראל משתקף לנו גם מהמשנה האחרונה של מסכתין, זו המשנה שאנחנו למדנו אותה, ורואים אנו שקשרה את חיי המשפחה הישראלית להמשך קיומן במצווה הגדולה זו. ופסקה לומר, אומר, והכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים, ואני לא אקרא זה שוב כי אתם מכירים יותר כבר, וכל זה אני קורא בפסקה השנייה של דבריו, ומפני שכאמור העלייה לארץ ישראל, יותר מזה הישיבה בירושלים, מביאה את האדם הישראלי, ואני מוסיף את המשפחה הישראלית, את הזוג הזה, במוקדם ובמאוחר, לידי עליות רוחניות גדולות, שבסופו של דבר לזה נועד הקמת הבית בישראל. לעלות בהר השם ולקום במקום קודשו באופן יציב וקבוע, וזה הרי סוד חיי האיש היהודי, כפרט, כמשפחה, ככלל עלי אדמות. הרי שזה אנחנו חיים, לא בשביל לאכול ולשתות ולהקים בתים גדולים ומפוארים בנווה יפה בחוץ לארץ, אלא להגיע ללהיות רוחניות, להידבק בקדוש ברוך הוא. ויפה את אשר ראיתי לחתם סופר, במשה סופר מפרשבורג לפני 200 שנה, ז"ל, על התורה, פרשת יתרו, שזה קשיח למשה רבינו, שם היום הזיכרון שלו, שכותב לפרש הפסוק של ויבוא יתרו חותם משה ובניו ואשתו אל משה, אל המדבר, מדבר רוח תור ילל וישמון, מדבר זה קרוונים, לא, אפילו לא קרוונים, זה אוהלים, אשר הוא חונה שם ושם במדיין בית החיה ליתרו, איזה בית יפהפה, אשר הוא חונה שם הר אלוקים. מה רצתה התורה לומר? שבאים למשה, למקום מדבר, ככה גם רש"י מביא, תור ילל ושמון, אבל הר האלוקים. ורצה לומר, אף על פי שמן הדין צריך הבעל לדור במקום שאשתו חונה שם, הכוונה היא, אם הוא מאותה ארץ שלה, והתחתנו בארץ שלה, הוא לא יכול פתאום להוציא אותה לארץ אחרת, נגיד באירופה. אמרנו, בתוך אנגליה יכול מקום מקום. אבל באירופה לטלטל אותה מארץ לארץ, הוא לא יכול, כאשר הוא משם, והתחתנו שם, אז היא אומרת, על דעת כן התחתנתי. בסדר? אבל הוא הוליך ביתו למקום אשר הוא חונה שם בכל זאת. נו, ויתרו, ודאי הכיר את החתם סופר, הכיר את התורה. ואתה מפני שהוא הר האלוקים, ואבלי, וזה חלק מהעניין של הכל מעלים לארץ ישראל. א', כי הכוזרי אומר שסיני זה ארץ ישראל, והוא מביא ראיה מהר אלוקים. אבל גם בלי זה, אז הר אלוקים זה מה שהיום זה ארץ ישראל. ומכל שכן להר אלוקים, שזה הר הבית, הוא ראיה מזה לאמור בדברנו לאל, שזהו בעצם גם הכוונה עמוקה של הדין שלנו, שהכל מעלים לארץ ישראל, מפני ששם הר האלוקים הוא סגולת רוממותה של ארץ ישראל, ותכלית הישבה בה הוא עבור כך להיות בארץ ישראל ולעלות לירושלים, כמו שאנחנו זוכים עכשיו כאן, כדי לזכות לתלך לפני השם בארץ החיים, יעביר עד ארץ ישראל שחיי נשמות, כמו שאומר יהודה לוי בציון עולותי שלי שלום אסירייך, חיי נשמות אוויר ארצך, ואז הוא עובר לדבר בחלק ההלכה. אז הדברים כל כך ברורים, שגם אם יש משבר וגם אם יש קשיים, על האמת אי אפשר לוותר. והאמת האלוקית היא שכאן בארץ ישראל, ומעלים בקודש בירושלים, תגיע אותה משפחה לשלמותה. ובחוץ לארץ, השנה הראשונה לא. ואם דוחים את זה קצת זמן, גם בסדר. ואם היא הרע, אז מחכים. ואם אין פרנסה, אז הוא הולך לחפש קודם פרנסה. אבל בסופו של דבר היעד הוא לא להישאר באנגליה. למה אומר אנגליה? ביקרתי שם פעם באנגליה לצרכים רפואיים, ופגשתי בשכונה שנקראת גולדס גרין יהודי, בתפילה. ואחרי התפילה הוא דיבר איתי ואני דיברתי איתו, ושאלתי אותו, תגיד לי, אתה חושב לעלות לארץ? אז הוא אומר לי, לעלות לארץ? אתה יודע איזה מעבר אדיר עשיתי שעברתי מאזור בלונדון שהוא לא כל כך דתי, די, מספיק לי. מה, הגעתי לגולדס גרין, הגעתי למנוחה ונחלה. אז כדי לשלול את החשיבה הזאת שבארץ טמאה, באוויר טמא, במקום שהוא לא מתאים לחיי עם ישראל, שהוא מחניק את חיי עם ישראל, שם אפשר לפתח חינוך, ושם אפשר לפתח חיי משפחה רואים, ולתרום לכלל ישראל. על כן באה המשנה הזאת. לסיים בסיפור העקדה מספר 2. ומה נקבל העקדה מספר 2? אחרי שאברהם עקד את בנו, וברוך השם המלאך אמר לו, אל תשאר אותך לנער, כמעט מיד אחרי זה, אחרי ששרה נפטרה, אומר אברהם לאליעזר, אשביעך בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני בבנות הכנעני אשר אחי יושב בקרבו, כאן אי אפשר, כי אל ארצי ואל מולדתי, אל ארם נהריים, תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. ואז העבד מתחיל לעלות ספקולציות, ואומר, אולי, אמיתי רוצה שהוא יתחתן עם הבת שלו, אז לכן הוא מלא את האפשרות האלה, אולי זה כאילו אליי, אבל מוזני מרמה יש בידו. ויום אליו העבד, אולי לא טובה אישה ללכת אחראי אל הארץ הזאת, היישב אשר בבנך אל הארץ אשר יצאת משם, ויאמר אל אברהם, עד כאן, הישמר לך, הסתמר לך, מתרגם אונקלוס, פן תשיב את בני שמה, שמה בשום אופן, אין הכל מוצאים, לא מוצאים משמה, היא תעלה לארץ ישראל. ומה יקרה אם היא לא תעלה? בעזרת השם היא תעלה. ומה יקרה אם היא לא תעלה? אני מוותר על הכל. לא נישואים, לא המשך, לא יהיה משפחה, עקדה מספר 2. אני אקרא בפנים, אדוני אלוהי השמיים שלקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מהלכו לפניך ולקחת אישה לבני משם, ואם לא תובע אישה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. זה קו אדום, לא הוא ילך לשמה, היא תבוא לכאן, ואם היא לא תבוא אתה פטור. מה יהיה עם יצחק מהמשך? לא יהיה. עקדה מספר 2, ברוך השם גם עקדה הזאת, ברוך השם לא היה צריך לעקוד אותו. בהתחלה הוא אמר, ובזה אני באמת מסיים, אשביעך בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. וכשאומר לו אליעזר, אולי נוציא את הבן שלך לשמה, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי. אומר רשי, כאשר יצאתי משם הוא רק היה אלוהי השמיים. הופעתו הייתה רק במרומים אצל המלאכים, היה השם אלוהי השמיים. אני הצלחתי בזה שבאתי לארץ ישראל, שהוא יהיה לא רק אלוהי השמיים, כפי שהוא פתח בדבריו כשהוא השביע אותו, הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אתה רוצה שהכל יארס? היום הוא לא רק אלוהי השמיים, אלא בזכות ישיבתי בארץ ישראל, אני יכול בתוך יוצר ומכאן עולם כולו, להופיע את האור הגדול שיש אלוקים בעולם, בשמיים מעל ועל הארץ מתחת. את כל זה אני אשבש, את כל זה אפריע, כי הבן שלי צריך להתחתן, יסתמר לך, ישמר לך. אל תשב את בני שם, יהיה בעזרת השם בסדר, ואם לא, אתה פטור משבועתי. הסוף ידוע, היה בסדר, שנזכה להתיישב בארץ ישראל.